שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה. ויהי בשלח פרעו את העם ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא. כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. הפירוש הפשוט של הפסוק זה שכשאתה יוצא ממצרים ואתה קרוב לים התיכון, הדרך הכי פשוטה להגיע לארץ ישראל זה כביש החוף. וכביש החוף כשאתה יוצא ממצרים, אז הולך איתך עד עזה, אחר כך אשקלון, אחר כך אשדוד, אילו ערי פלישתים. ולכן, כשהתורה באה להסביר למה הם לא הלכו בדרך הפשוטה, לא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, הוא לא לקח אותם דרך שם, כי קרוב הוא. כלומר, מפני שזה קרוב, ואז מה הבעיה? אם זה קרוב, זה סיבה כן ללכת משם. התשובה היא, כי אמר אלוקים, פן ינחם העם בראותה מלחמה ושבו מצרימה. כלומר, כשיש לבן אדם ניסיונות, אז מקשה עליו. וכאן, אם כשהם יראו את מלחמת עמלק, אז יכול להיות שהם ירצו לחזור, ואם זה יהיה מדי קל לחזור, אז הם אכן יחזרו. כדי שלא יבואו לידי ניסיון מדי גדול, אז ויסב אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף. כלומר, במקום ללכת על כביש החוף, הוא לקח אותם אל המדבר לים סוף. אז זה הפסוק שכתוב לפנינו, אבל יש כאן בעיה, מפני שבפרשת שמות שקראנו לפני שלושה שבועות, שם כשמשה רבינו עומד בסנה, שזה נקרא הר האלוקים, הר סיני, שם הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך תגאל את עם ישראל. אומר משה רבינו, מי אנוכי כי אלך אל פרעו וכי הוציא את בני ישראל מארץ מצרים. מסביר רשי, מי אנוכי כי אלך אל פרעו, מי אני בכלל, מי אני לא ראוי לזה, וזה הענווה של משה רבינו. ואחר כך הוא מוסיף ואומר, וכי הוציא את בני ישראל מארץ מצרים. מסביר רשי, א', אני לא ראוי, ב', מה פתאום לעם ישראל מגיעה המתנה הזאת לצאת מארץ מצרים. ועל זה עונה לו הקדוש ברוך הוא, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. הווה אומר, מסביר רשי, אתה שואל מה הזכות של עם ישראל לצאת ממצרים? ואני עונה לך, כשאתם תצאו ממצרים, תבואו לכאן, להר האלוקים, להר סיני, וכאן תקבלו את התורה, וגלוי לפניי שהם יקבלו את התורה, וזה הזכות שלהם לצאת ממצרים. אם כן, נשאלת השאלה, כאן הפסוק מסביר לנו שמשה רבינו לא לוקח את עם ישראל, או הקדוש ברוך הוא לא אומר למשה רבינו לקחת את עם ישראל דרך ארץ פלישתים, מפני שאם הם ילכו מפה, הם קרובים לחזור למצרים. אבל השאלה היא, בוא נניח שהסיבה הזאת לא קיימת. עדיין, יש סיבה אחרת ללכת דרך המדבר, כיוון שחייבים להגיע להר סיני. כל הסיבה, כל המתנה הזאת של יציאת מצרים הייתה מפני שבהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. אז גם בלי שדרך ארץ פלישתים זה קרוב, ואם הם יראו מלחמה הם יחזרו למצרים, גם בלי זה חייבים ללכת למדבר, כי שם מקבלים את התורה בהר סיני. זו השאלה שואל החזון איש, זכר צדיק לברכה, ולא מתרץ. אבל אני חושב שאולי אפשר להסביר את זה בצורה פשוטה, רק לפני כן נעשה הקדמה. בהגדה של פסח, אנחנו אומרים, אילו הוציאנו ממצרים ולא נתן לנו את ממונם, דיינו. אילו נתן לנו את ממונם ולא קרא לנו את הים, דיינו. אילו קרא לנו את הים ולא העבירנו בתוכו בחרבה, דיינו. וכן על זה הדרך אומרים דיינו, 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 ואז אומרים, ועל אחת כמה וכמה, שגם הוציא אותנו ממצרים, וגם נתן לנו את ממונם, וקרא לנו את הים, והעבירנו בתוכו בחרבה, והביאנו לפני הר סיני, ונתן לנו את התורה, אז בוודאי שצריכים להגיד תודה. שאלה, מה פירוש? אילו קרא לנו את הים ולא העבירנו בתוכו בחרבה, נו, אז מה? אז המצרים היו מגיעים ושוחטים אותנו, אז מה אתה אומר דיינו? מה פתאום דיינו? אילו הביאנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, נו, אז מה דיינו? אז מה היית עושה שם? ואיך היינו חיים היום בלי תורה? מה פתאום דיינו? התשובה, הפשט של הדברים הוא, אולי ניתן משל. יהודי אחד, לא עלינו, מרגיש לא טוב, הולך לבדיקות, והרופא מגלה דברים לא טובים. מה הוא עושה? הולך לרב פירר, שואל מה לעשות. אומר לו הרב פירר, אתה צריך לעבור ניתוח, אבל הניתוח הזה, אין בארץ מספיק ניסיון. יש אני יודע איפה, בבוסטון, יש איזה רופא שהוא המומחה העולמי לניתוח הזה, צריכים ללכת אליו. טוב, עושים את הקשר עם הרופא, מתברר שהרופא מבקש, יחד עם הבית חולים, על הניתוח הזה $500,000. איפה משיגים $500,000? אז מבקשים עזרה מהציבור, ובאים לאנשים שיש להם אפשרות, ולאט לאט מתאסף הכסף. אבל עכשיו מתברר שכדי להעביר את החולה הזה לשם, צריכים מטוס פרטי, כי ממש צריכים בית חולים מעופף. אז בא איזה יהודי אחד ונתן מטוס הפרטי שלו. תודה רבה. מגיעים לבוסטון, אבל צריכים לגור באיזה מקום, הרי אי אפשר לגור ברחוב. אז בא מישהו מהקהילה ונותן שם איזה בייסמנט, ודואג לארוחות ולהסיע את הבן אדם לבית חולים, וגם יש גברת אחת שהתנדבה להיות מתורגמנית. בקיצור, הרבה אנשים עזרו לו. אחרי חצי שנה הוא חוזר לארץ, ברוך השם בריא, עושה מסיבת הודיה. אז כמובן הוא מודה לקדוש ברוך הוא, עזר לו וריפא אותו, ועכשיו הגיע הזמן להודות. עכשיו, למי הוא יודע? אם לא שהרב פירר אמר לו על הרופא הזה בבוסטון, מה היה קורה? אז צריך להודות לרב פירר. רגע, אבל גם אם היה יודע על בוסטון, אבל לא היה לו את הכסף, אז עכשיו הוא צריך להודות בעצם למי שנתן את הכסף. אבל גם אם היה את הכסף ולא היה את המטוס הפרטי, אז צריך להודות למי שנתן את המטוס הפרטי. ואם הוא היה בא לבוסטון ולא היה שם מישהו שיארח אותו, ואם לא הייתה המתורגמנית, ואם לא היה הרופא שעשה את הניתוח, כל כך הרבה אנשים צריכים להודות להם. וכל אחד ואחד הוא נורא חשוב בתוך כל העסקה הגדולה הזאת. עכשיו תארו לעצמכם שאדם אחד היה עושה את הכל. גם אומר מי הרופא שיכול לנתח וגם מנתח, וגם נותן את המטוס הפרטי וגם את הכסף וגם את ה... אז בוודאי צריכים להודות לו. וזו הכוונה של הדיינו. אם היה הקדוש ברוך הוא רק מוציא אותנו ממצרים, על זה לבד לא צריכים להגיד תודה. ודאי צריכים להגיד תודה. נכון, זה לא מספיק, אני צריך גם את השלב הבא, שיקרא לנו את הים, ושיעביר אותנו בתוכו, ושייתן לנו את התורה בהר סיני. הכל אני צריך. אבל כאן באים להגיד, על כל דבר ודבר אני צריך להגיד תודה, כל שכן שהקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא זה שעשה את כל הדברים, בוודאי ובוודאי, שאני צריך להגיד לו תודה. לכן אומרים, על אחת כמה וכמה, טובה כפולה ומכופלת לקדוש ברוך הוא עלינו, שהוציאנו ממצרים וקרא לנו את הים והעבירנו בתוכו בוודאי ובוודאי שצריכים להודות לו על הכל. אבל לא באים להגיד, הטובה הזאת לבד מספיקה. לא, הטובה הזאת לבד לא הייתה מספיקה, כי מה היינו עושים אם היה מביא אותנו לים סוף ולא קורע את הים, או קורע את הים ולא מעבירנו בתוכו, היו שוחטים אותנו. אז לא באים להגיד, אני לא צריך גם את זה. אני צריך גם את זה וגם את זה, ועל כל דבר ודבר אני צריך להודות. יפה מאוד. עכשיו נחזור לשאלה שלנו. מה הייתה השאלה? השאלה הייתה, לא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוקים פן ינחם העם בראות המלחמה ושבו מצרימה. הרי גם בלי זה, הרי אנחנו צריכים ללכת להר סיני לקבל את התורה, והתשובה היא נכון. על זה צריכים להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, שהוא לקח אותנו להר סיני. אבל הקדוש ברוך הוא בחשבון שהוא הוציא אותנו למדבר, היה כאן עוד חשבון, עוד טובה. גם הטובה הזאת של נתינת התורה, וגם הטובה הזאת של פן ינחם העם בראות המלחמה, ושאבו מצרימה. אז גם על זה תודה, וגם על זה תודה, וזה לא סתירה אחד לשני. עד כאן בעניין הזה, ועכשיו נעבור באמת לים סוף. אז הגיעו אבותינו לים סוף, ועומדים ליד הים, ולא יודעים מה לעשות הלאה. ובינתיים מצרים נוסע מאחוריהם, ועם ישראל רואים ומתחילים לצעוק אל השם. כתוב בחז"ל שהיו שם ארבע קבוצות בעם ישראל. קבוצה ראשונה אמרה, חבר'ה, ניסינו, ברחנו, זה לא עבד, בואו נקפוץ לים, נתאבד. קבוצה שנייה אמרה, בואו נחזור למצרים, כשהם יגיעו, נגיד להם טוב שבאתם, פשוט לא ידענו את הדרך חזרה. קבוצה שלישית אמרה, בואו נלחם, נמות כמו גברים במלחמה. וקבוצה רביעית אמרה, בואו נצרח. לכל ארבעת הקבוצות הללו, אמר משה רבינו, התייצבו וראו את ישועת השם אשר יעשה לכם היום. כי כאשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. השם יילחם לכם, ואתם תחרישון. מסביר יונתן בן עוזיאל, שלכל ארבעת הקבוצות משה רבינו ענה. הקבוצה הראשונה שרצו לקפוץ לים להתאבד, אמר להם משה רבינו, התייצבו, אל תקפצו לים, התייצבו וראו את ישועת השם אשר יעשה לכם היום. הקבוצה השנייה שרצו לחזור למצרים, אמר להם משה רבינו, כי כאשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. הקבוצה השלישית שרצו להילחם, אמר להם, השם יילחם לכם. והקבוצה שרצו לצרוח, אמר להם, ואתם תחרישון. יפה מאוד. אקבאו ואמרו, טוב, לא זה, לא זה, אבל מה כן? אמר להם משה רבינו, סעו, תמשיכו להתקדם. דבר אל בני ישראל ואיסאו. אמרו לו, כבוד הרב, לאן לנסוע? נגמר פה הדרך, אין כביש יותר, זה מים. אמר להם משה רבינו, בסדר, תיכנסו למים. ונחשון בן עמינדב היה הראשון שנכנס למים, וכתוב שהוא נכנס למים והגיעו למים עד הברכיים, והים עוד לא נבקע. וכתוב שהוא הגיע למים עד המותניים, והים עוד לא נבקע. והגיעו לו המים עד הכתפיים, והים לא נבקע. והגיעו לו המים עד הפה, והים לא נבקע. רק כשהגיעו לו המים עד האף, אז הוא צעק, הושיעני אלוקים, כי באו מים עד נפש, אני לא יכול לנשום יותר, אז נקרא הים. אז על זה היה אומר מורי ורבי רב ראובן קרלינשטיין, זכר צדיק לברכה, היה אומר דבר נפלא. מה היה קורה אם נחשון בן עמינדב היה גבוה עוד 2 מטר, אז עד שהיה נקרע הים היה לוקח עוד 0.5 שעה. למה? מפני שהמים עוד לא הגיעו לו לאף. אז הוא אמר, חז"ל אומרים, קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף. מה הקשר בין קריעת ים סוף לזיווגו של אדם? מישהו מאיתנו ראה פעם מישהו קורע ים? לא, זה היה פעם אחת בהיסטוריה וזהו. ולהתחתן, אנשים מתחתנים. אז למה אתה אומר קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף? אלא אמר הרב קרלינשטיין, אם נחשון היה גבוה עוד 2 מטר, זה היה לוקח עוד זמן, נכון? למה? כי עד שיגיעו לו המים לאף. אז הוא אמר, וככה זה גם בענייני שידוחים. ככל שהאף גבוה יותר, ככה זה לוקח יותר זמן. נפלא. בכל אופן, מיד כשנקרא הים, אז לא כתוב בתורה שהים נקרא, אלא כתוב בתורה, ויבקעו המים. הים נבקע, לא כתוב נקרא, אלא נבקע. מה ההבדל? למה אנחנו קוראים לזה קריעת ים סוף, ואילו בתורה כתוב בקיעת ים סוף? בעצם המשמעות של זה היא אותה משמעות, לא? אז למה בכל זאת שינו את זה? כולנו קוראים לזה, כולנו, חז"ל קוראים לזה, קריעת ים סוף. אמר לי הרב יעקב ברונפמן, שהוא שאל פעם את רב חיים קניאבסקי את השאלה הזאת, ורב חיים אמר לו ככה, באבות דרבי נתן מסופר, בשעה שעמדו אבותינו על הים, אמר להם משה, קומו עברו. אמרו לו, לא נעבור עד שנראה הים לפנינו נקבים נקבים. נטל משה מתהו ויקה על הים, ונעשה הים נקבים נקבים. אמר להם משה, קומו עברו. אמרו לו, לא נעבור עד שנעשה הים בקעה לפנינו. היקה משה על הים ונעשה בקעה לפניהם. אמר להם משה, קומו עברו. אמרו לו, לא נעבור עד שנעשה לפנינו גזרים גזרים, שנאמר לגוזר ים סוף לגזרים. אמר להם משה, נו, קומו עברו. אמרו לו, לא נעבור עד שנעשה לפנינו חומר. נטל משה את המטה ויקה הים ונעשה לפניהם טיט, שנאמר דרכת בים סוסך חומר מים רבים. אמר להם משה, נו, עכשיו קומו עברו. אמרו לו, לא נעבור עד שיעשה לפנינו מדבר, כלומר יבש. נטל משה המטה ויקה על הים, שנאמר ויוליכם בתהומות כמדבר. אמר להם משה, קומו עברו. אמרו לו, לא נעבור עד שיעשה לפנינו פירורים פירורים. נטל משה המטה ויקה הים, שנאמר אתה פוררת בעוזך הים. אמר להם משה, קומו עברו. אמרו לו, לא נעבור עד שנעשה לפנינו סלעים סלעים. נטל המטה ויקה על הים, שנאמר שיברת ראשי תנינים על המים. אמר להם משה, קומו עברו. אמרו לו, לא נעבור עד שיעשה לנו יבשה. נטל משה המטה ויקה על הים. אמר להם משה, קומו עברו. אמרו לו, לא נעבור עד שיעשה לפנינו חומות. אמר להם משה, עברו. אמרו לו, לא נעבור עד שיעשה לפנינו נודות. נטל משה את המטה ויקה על הים, שנאמר לצבו חמו נד נוזלים. אז אמר רב חיים קניבסקי, באמת כשהשם עשה את הנס הראשוני, אז היה ויבקעו המים. לבקוע זה יכול להיות גם שביל צר. אבל אחרי זה ראית כמה דרישות היו לבני ישראל כדי להסכים לעבור, שזה יהיה כמו יבשה, שזה יהיה כמו מדבר, שזה יהיה עם חומות, שזה יהיה כל הדברים האלה. אז כבר הים נקרא, קריאה זה משהו יותר רחב מאשר בקע. בקע זה משהו צר, אבל אנחנו קוראים לזה קריאת ים סוף, על שם זה שהקדוש ברוך הוא הסכים לכל הדרישות האלה של אבותינו, כדי שיעברו בתוך הים ביבשה. עכשיו, בתפילת שחרית, אנחנו אומרים, וים סוף בקעת, וזידים טיבעת, וידידים העברת, ויחסו מים צריהם. השאלה היא, מה היה קודם? קודם המצרים טבעו, או שקודם אבותינו עברו? והתשובה היא כמובן שקודם כל המצרים, קודם כל אבותינו עברו בים, ואז כשהם גמרו לעבור, אז הקדוש ברוך הוא החזיר את המים על המצרים והם טבעו. אז למה כאן בתפילה אנחנו אומרים את זה הפוך? וזידים טיבעת, וידידים העברת. הרי קודם היה ידידים העברת, ורק אחרי זה זידים טיבעת. שוב, שאלו את זה את רב חיים קניבסקי, והוא אמר פשוט, אנחנו בעברית המודרנית שאנחנו רגילים לדבר, לטבוע, אנחנו אומרים מי שנפל לתוך מים, הוא טבע בים. אבל ברש"י בפרשה, בפרק ט"ו, כתוב, ומבחר שלישיו טובעו בים סוף. אומר רש"י, אין טביעה אלא בטיט, והוא מביא לזה כמה פסוקים כראיות לזה שטביעה בלשון הקודש זה טביעה בתוך טיט. אם אנחנו זוכרים, אז גם מלך סדום כשברח, אז כתוב שהוא נפל לתוך בור מלא טיט. עכשיו בור מלא טיט זה כמו ביצה, זה מושך אותך למטה, זה לוקח זמן, אבל קודם כל לברוח אתה כבר לא יכול, ואחר כך אתה לאט לאט שוקע. כתוב שאבותינו נכנסו לים, אז היה הים יבש, העבירנו בתוכו בחרבה, היה כמו מדרכה. אבל כשהמצרים נכנסו, מיד הקדוש ברוך הוא הפך את זה לטיט, והם כבר טבעו בתוך הטיט, שנאמר כמו שרש"י אומר, אין טביעה אלא בטיט, ומבחר שלישיו טובעו. אז יוצא שהם טבעו בתוך טיט, אבל הם עוד חיים. בינתיים אבותינו עברו את הים, ואז כשאבותינו גמרו לעבור את הים, החזירה הקדוש ברוך הוא את המים על המצרים, והם כוסו במים. לכן נאמר, וים סוף בקעת, וזידים טיבעת, וידידים העברת, ויחסו מים צריהם. אחרי שהבני ישראל עברו, אז ויחסו מים צריהם, למרות שהם טבעו כבר קודם, כי הם טבעו בתוך תית, וכוסו במים. עכשיו נשאל עוד משהו על העניינים של התפילה. אנחנו אומרים, מלכותך ראו בניך בוקע ים לפני משה, זה אלי ענו ואמרו, השם ימלוך לעולם ועד. ואני רוצה לשאול, אם אתה רואה בן אדם מרים מכונית ביד אחת, מה תגיד עליו, שהוא גיבור או שהוא מלך? התשובה היא כמובן שהוא גיבור. אז מה שייך שבני ישראל ראו את קריאת ים סוף וראו את המלכות של הקדוש ברוך הוא, מלכותך ראו בניך? מה זה קשור למלכות? תגיד, גבורתך ראו בניך, ואכן אומרים ככה, וראו בנים גבורתו. גבורה ראו כאן, מה זה שייך למלכות? כדי לתרץ את זה, נעשה הקדמה. בתפילת הימים הנוראים, אנחנו אומרים, קדוש אתה ונורא שמך, ואין אלוה מבלעדיך, ככתוב. זאת אומרת, עכשיו אני רוצה להביא לזה ראיה מהפסוקים. אין אלוה מבלעדיך, ככתוב, ויגבה אדוני צבאות במשפט, והאל הקדוש נקדש בצדקה. הנה לך. רק לא כל כך ברור מה הנה לך. אני מחפש ראיה שאין אלוה מבלעדיך, נכון? איפה הראיה? ככתוב, הנה, תראה את הפסוק. נו, מה כתוב שם בפסוק? ויגבה השם צבקות במשפט, והקל הקדוש נקדש בצדקה. איפה אתה רואה פה שאין אלוה מבלעדיך? ויש לומר, אדם נכנס לאולם מאוד יפה, הוא רואה מישהו יושב על הגזוזתרה שם בכיסא מאוד מכובד, מכניסים לפניו בן אדם אזוק באזיקים, וזה שיושב על הכיסא אומר לו, אדוני, אתה הולך עכשיו לסיביר לעשר שנים עם עבודת פרך. ההוא מסכן מתחיל לבכות, לא תרחם עליי וזה. הוא אומר לו, תאמין לי, נתתי לך את המינימום, אבל פחות מזה אני לא יכול, כי זה מה שכתוב בחוק. מי הוא זה שיושב על הכיסא? שופט. מה יקרה אבל אם באותה סיטואציה, כשההוא מתחיל לבכות, לא תרחם עליי וזה, ההוא אומר לו, אתה יודע מה? אמנם זה החוק, אבל הפעם הזאת אני מוותר לך וזה פעם אחרונה. מי עכשיו יושב על הכיסא? התשובה היא כמובן המלך. המלך לא משועבד לחוק. המלך כמובן מתנהג לפי החוק, אבל כשיש לו סיבה, הוא החוק, הוא המדינה. מלך לא משועבד לשום דבר. ממילא אנחנו באים ואומרים, תראה ריבונו של עולם, אם אתה תדון אותנו לפי החוק, את זה גם שופט יודע לעשות. תעשה איתנו צדקות, תעשה איתנו רחמים, ואז יראו שאין אלוה מבלעדיך. ואיך יראו את זה? ככתוב, ויגבה אדוני צבאות במשפט, והאל הקדוש נקדש בצדקה. תעשה איתנו צדקות, אז יראו שאין אלוה מבלעדיך. יפה מאוד. מלך לא משועבד לחוק, זה היסוד. עכשיו בואו נראה. בני ישראל יוצאים ממצרים, מגיעים לים. הקדוש ברוך הוא קורע את הים, בני ישראל עוברים בתוכו בחרבה. כתוב בחז"ל, בשר של מצרים, קוראים לו עוזה. זה מלאך שהוא ממונה על המצרים, ובא וכתרג על בני ישראל, ואמר ריבונו של עולם, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. מה נשתנו אילו מאילו? למה את אילו אתה מעביר, ולאילו אתה מטביע? מה ההבדל ביניהם? הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. עכשיו, החוק שהקדוש ברוך הוא קבע בעולם זה שיש קטגור וצריך להיות גם סנגור. ואם לסנגור יש מה לענות לקטגור, מצוין. ואם לא, אז זה לא טוב. היה פה קטגור שצעק, מה נשתנו אילו מאילו? הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. וכמו שרשי אומר אצלנו בפרשה, וישא מלאך האלוקים. אומר רשי, למה כתוב כאן אלוקים? אלוקים זה מידת הדין. אומר רשי, לפי שהיו ישראל נתונים באותה שעה בדין, אם לעבור או חס וחלילה להיאבד. כלומר, לטבוע בים, כי היה כאן כתרוג נורא. אבל הקדוש ברוך הוא הרי מלך. והוא אמר למלאך הזה לאוזה, לא רוצה לשמוע אותך. מה פירוש לא רוצה? אבל זה החוק, יש קטגור, יש סנגור. אמר לו הקדוש ברוך הוא, זה החוק, אבל אני המלך. לך מפה. אם ככה, מה ראו בקריאת ים סוף? מלכותך ראו בניך בוקי הים. מלכותך ראו בזה שלא שמעת לקטגור. זה כי מי צאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות. כך כתוב בפסוק, כי מי צאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות. הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח לגאול אותנו. ומתי אנחנו נהיה ראויים, מי יודע. אבל ההבטחה היא הבטחה. ואם חס וחלילה בסוף לא נהיה ראויים, בכל מקרה הוא יגאל אותנו בסוף. למה? כי הוא המלך. וכמו שביציאת מצרים, למרות הכתרוגים הוא גאל אותנו, ככה הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו בקרוב, ויקבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ, ונזכה לגאולה שלמה ולרפואה שלמה וכל הדברים הטובים, גם אם לא מגיע לנו. כי אתה המלך. כי אתה המלך ריבונו של עולם, ואתה לא משועבד לשום כלל. עוד דבר אחד נספיק, כתוב מיד אחרי קריאת ים סוף, שעברו את השירה, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת, ויאמרו לאמור, השירה לה השם כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה וים, והרבה פסוקים של שירה נאמרו שם. אבל מיד אחרי זה, כתוב, ותיקח מרים הנביאה את התוף בידה. ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. אומר רשי, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים? מאיפה היה להם תופים במדבר? אומר רשי, מובטחות היו נשים צדקניות שהקדוש ברוך הוא עושה להם נס. ולכן הם לקחו איתם תופים כדי להודות להשם. תראו מה זה. הסבתות שלנו היו כל כך בטוחות שהשם יעשה לנו נס, שהם כבר לקחו תופים כדי להודות. מראש הם הוציאו איתם תופים כדי להודות להשם. אז זה יופי. אלא מה? כאן נשאלת השאלה, הרי כתוב, המילה תוף כתובה בפסוק כבר לפני כן. ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון, את התוף בידה. ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. ועל מה רשי מסביר על נשים צדקניות? על ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים. אז אומר רשי, מאיפה יש להם תופים? למה רשי לא שאל את זה על מרים? הרי כבר אצל מרים כתוב, ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון את התוף בידה. והתשובה, אומר רב שלוי מקלוגר בספר אמרי שפר. אומר, הרי ברמב״ם כתוב, שהנביאים, חוץ ממשה רבינו, חוץ ממשה רבינו שהוא היה אדון הנביאים, הנביאים כולם, כדי שתשרה עליהם רוח הנבואה, היו צריכים להיות בשמחה מיוחדת. ואיך עושים שמחה מיוחדת? היו לוקחים תוף וחליל ומנגנים לפניהם, ואז ויהי כנגן המנגן ותהי עליו רוח השם. כך כתוב בפסוקים. יוצא, אומר רב שלוי מקלוגר, שמרים היא הרי הייתה נביאה. אז אצלה תוף וחליל זה כלי עבודה. אז עליה אין שאלה למה היא הוציאה את זה ממצרים. זה הכלי עבודה שלה. אבל מיד אחרי זה שכתוב, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות, כאן היה קשה לרשי, מאיפה היה להם תופים? ועל זה הוא אומר, מובטחות היו נשים צדקניות, שבאותו הדור שהקדוש ברוך הוא עושה להם נס, ולכן הם הוציאו איתם ממצרים את התופים כדי להודות להשם. אני רואה שנשאר לנו בכל זאת עוד כמה דקות, אז נעבור עכשיו לסוף הפרשה לעניין של מלחמת עמלק. כתוב, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים וצא הילחם בעמלק. מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוהים בידי. ובאמת, למחרת יהושע יצא להילחם בעמלק, ומשה, אהרון וחור עלו ראש הגבעה. והיה כאשר ירים משה את ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח את ידו וגבר עמלק. שואלת המשנה, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה? מה זה קשור לידיים של משה רבינו? אלא אומרת המשנה, בשעה שישראל מסתכלים כלפי מעלה, הוא הרים את הידיים שלו, אז כולם מסתכלו כלפי מעלה. וכשישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, מיד הם נוצחים, ואם לאו, מיד הם נופלים. אז אם ככה, משה רבינו עולה לגבעה ומרים את ידיו, וכל ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, וככה הם מנצחים. יפה מאוד. אבל וידי משה כבדים, כמה אפשר להחזיק את הידיים למעלה? זה כואב השרירים. וידי משה כבדים, אז ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה, ואהרון וחור תמכו בידיו. מי זה אחד ומי זה אחד? ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש. יפה מאוד. אז הפשט של הפסוקים מובן. בא בעל הטורים, רבי יעקב בעל הטורים, ואומר דבר כל כך יפה. ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש. אומר בעל הטורים, הזכיר כאן משה רבינו את זכות שלושת אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב. ויהי ידיו אמונה, זה אברהם אבינו. אמונה, מי היה ראשון המאמינים? מי היה זה שגילה לעולם את האמונה בקדוש ברוך הוא? אברהם אבינו. אז ויהי ידיו אמונה, זה זכות אברהם אבינו. עד בו השמש, בו זה זכות יצחק אבינו שנאמר, ויצחק בא מבו באר לחי רואי. ושמש, זה יעקב אבינו, שהרי נאמר, ויזרח לו השמש והוא צולע על יריחו. אז אם כן, משה רבינו, ויהי ידיו אמונה עד בו השמש, בזה מוזכר ברמז שהזכיר כאן את זכות שלושת אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, שבזכותם ניצחו גם במלחמת עמלק, ובזכותם יצאנו ממצרים, ובזכותם הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו בקרוב, ויציל אותנו מן השעות הרעות, וישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, ברחמים גדולים, ויפדה אותנו מכל מחלה ומכל נגע ומכל צרה וצוקה. אמן כן יהי רצון, שבת שלום ובשורות טובות.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.